ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור הראשון של החורף. כל הכבוד לכל מי שבא בקור ובגשם. תודות כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור, שנמצא פה בשורה הראשונה במדים, אחרי חודש מילואים בגבול מצרים. אבי, תודה על המילואים ועל השיעור. אביחי אברהם, המתנדב, כן, בהחלט, בהחלט, אפשר, מה זה? חודש מילואים בגבול מצרים, אני מבקשת. תודה רבה. אביחי אברהם, המתנדב המסור, שעושה מילואים אצלנו בשיעור ועובד פה קשה, יחד עם נתי צנעני, המתנדב המסור, אנשי חל שלמה ומלחללת הרצוג, צחי מגנזי, עמי פייקובסקי, שתורם לנו את הכיבוד, חזר מכנס שליחי חב"ד ואחראי לכיבוד בקומה השנייה. אנחנו משודרים בשידור חי, יש פה הרבה חבר'ה חדשים שלא תמיד יודעים את זה, אז נא להתנהג בהתאם, אתם משודרים בשידור חי. תודות לתרומתה של קרן דניאלי, השידור מתבצע הערב על ידי יעקב סלם ודיני גרובייס. מוזמנים לכתוב לנו מאיפה אתם צופים בשיעור. השיעור עולה לאתר ליבה, משודר גם בגלי ישראל, אבל הוא בעיקר מתקיים כאן והערב, ותודה באמת לכל מי שכאן איתנו. פנו אליי לאורך היום כמה חברות של הודיה נחמה, בת מיכל ואליהו אסולין, זיכרונה לברכה. חלק מהן יושבות איתנו גם כאן הערב באולם הזה. נערה צעירה שנפצעה בפיגוע לפני כשבע שנים ונלחמה על חייה, ומשפחתה וחבריה נלחמו איתה והובאה למנוחות הערב. אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמתה. סביבה, מי שלא יודע, היה מעגל של עשרות, אולי מאות בנות שהיו באות להיות איתה ברצף, למרות המצב שלה בשנים האחרונות, וכל הכבוד גם להן. שמעתי בדרך ככה עדכונים גם על מצבו של הרב שטיינמן, הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה, לרפואה שלמה, שנמצא ממש כעת בטיפול רפואי לא פשוט. ובמעבר חד, אפשר להגיד את זה ככה, יש לנו פה היום כמה אורחים מאוד מאוד מיוחדים. יש משפחה שכל שבוע מגיבה בהתלהבות לשיעור, והם עושים את זה באמצעות המייל. בדרך כלל הם עושים את זה מפילדלפיה, הערב הם כאן איתנו. ברוכים הבאים, משפחת כהן מפילדלפיה, ברוכים הבאים. יחד איתכם נאמר ברוכים הבאים לצופים שבדרך כלל צופים מסן פאולו בברזיל, משפחת ולד, ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם איתנו. אני תמיד תוהה אם זה לא מאכזב אתכם, אתם רואים את האולם, את הכיסאות הירוקים, את אולי זה נראה יותר נוצץ בברזיל, זה מה יש, ועם זה אנחנו משתדלים. אנחנו עושים כאן איזה במסגרת איזה מין משבצת של מסיבות הפתעה, שאנשים נוהגים לעשות בתחילתו של השיעור, אז נאמר מזל טוב בהפתעה למישהו שנמצא כאן לרגל יום הולדתו ה-69, דוד שטראוס, הוא באולם עם הילדים והנכדים שלו, שימו לב שהגיעו, רגע, חכו עם המחיות, הם הגיעו, מאלי, מצור הדסה, מבני דקלים, מירושלים, מכפר סבא, והבת הצעירה שלו, יונת, היא בשירות לאומי בלוס אנג'לס, והיא צופה בנו שם עכשיו בשידור חי, בהפתעה. מזל טוב דוד, וסחתן על ההפתעה, חוצת היבשות, ועכשיו, אחרי כל זה, בואו נצלול לפרשה מדהימה, באמת מדהימה, פרשת ויצא. אנחנו לא נותנים ציונים לפרשות, אבל הנושא שלה מאוד מדבר אליי. אם תרצו כותרת למה שאנחנו הולכים לעשות, למסע שנעשה הערב, זה המדריך ליציאה, אפשר להגיד לעולם החולין. המדריך ליציאה מקודש לחול. זה מה שקורה כאן. אברהם ויצחק היו הגיבורים בפרשות הקודמות. יעקב, אומרים לנו חכמנו, זה משהו אחר. שימו לב, מאברהם יצא גם ישמעאל, מיצחק יצא גם עשיו. יעקב מבשר את ההתחלה של 12 השבטים, כולם שבטי השם, כולם ממשיכים את דרכו של יעקב. יש לו דרך אחרת, יעקב יקבל בהמשך את השם ישראל, והוא אנחנו. משלושת האבות, ראיתי את זה בספר של הרב ראובן ססון, ראש ישיבת ההסדר ברמת השרון, הוא אומר, משלושת האבות תמיד אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. נכון, צריך לשים לב, איך אברהם התנהג, איך יצחק התנהג, הכי קרוב אלינו, הכי קשור אלינו, הכי מדבר אלינו, זה יעקב, כלומר ישראל, כלומר אנחנו, הוא מוריד את הדברים לחיים שלנו. זה לא הסבא אברהם או האבא שלו יצחק, זה הנכד שבעצם מכשיר אותנו לרדת לעולם. אם אברהם עשה מהפכה, ודיברנו על זה הרבה, ויצחק ככה שימר, היה דור שני יותר פסיבי, אסור לו לצאת מהארץ, והכל ככה בקדושה, עכשיו החיים עצמם מתחילים ואנחנו לומדים. אם יעקב הוא אבינו ואנחנו הבנים, אנחנו הולכים עם יעקב אבינו לתוך העולם הזה, וואו, לאיזה מצולות הוא הולך להגיע של רמאות ושל שקר, עוד מעט נראה, איך יוצאים מאוהל חם, ממסגרת, מחממה, ממוסד חינוכי, מחיים ככה יותר תמימים, איך יוצאים החוצה ונשארים קשורים ליעקב אבינו. כשקראתי את הפרשה, אני מצאתי 8 כללים שאפשר ככה למצוא לאורכה, ואנחנו באמת ננסה לטעום מכל אחד מהם ולקבל בעיקר כללים לחיים האישיים שלנו. ויצא יעקב, פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. קודם כל, תדע שאתה חשוב. איפה שאתה נמצא, זה משנה מאוד. בעצם צריך להגיד, כן, וילך יעקב. מה זה הויצא הזה? רש"י שואל על כל מילה אפשר, בפרשה הזאת. אתם תראו שיש שאלות ועקרונות מתוך זה. למה צריך להגיד שיעקב יוצא ממקום מסוים? אומר לנו רש"י, יציאה של צדיק ממקום מסוים עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יש בבאר שבע הוד מיוחד וזיו מיוחד והדר מיוחד כשיעקב שם. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. באר שבע היא לא אותו דבר. אם יעקב נמצא שם ואם יעקב לא נמצא שם. וכל אחד מאיתנו הוא בעל משמעות שם. והוא עושה רושם, יציאת צדיק עושה רושם. זה אומר שכל אדם בעצם, איפה שהוא נמצא, ודאי יעקב אבינו, אבל כל אחד הוא חשוב, וכל פרט נספר, אחרי 100 של קומוניזם ונאציזם, כן, שזה התייחסו לאנשים כאבק אדם. וגם היום, כשאתה רואה שיש מיליארדי בני אדם בעולם, נו, מה זה כבר משנה? הערך של הפרט עלול להישחק, וכאן אומרים לנו שהפרט, בטח אם הוא אדם ישר וצדיק, זה חשוב. הפסוק הזה מספר את סיפור החיים של רבים מאיתנו שצריכים לפעמים לצאת מבאר שבע. מה זה באר שבע? זה על שם השבועה, זה בארץ ישראל, מקום של אברהם ויצחק, וצריך לצאת לחרן. חרן, אומרים לנו הפרשנים, חרון אף, מקום רע וקשה, ועוד נראה כמה מרמים ובאמת כמה החיים שם עקומים. אז לא תמיד אנחנו חיים בבאר שבע, לפעמים אנחנו חיים בחרן, גם ברמה הפרטית, ודאי ברמה הלאומית. אם נסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, רוב חיינו, כן, בפרספקטיבה היסטורית, היו במקומות שהם יותר חרן מאשר באר שבע, על אדמת אירופה או ארצות המזרח, בכל תפוצה שאלה התגלגלנו, היינו בבאר שבע זמן מאוד מאוד קצר מתולדותינו. אז קודם כל צריך לדעת את זה, אתה משמעותי ואתה יוצר רושם, אתה עושה סביבה איפה שאתה נמצא, אתה יוצר איזה מציאות סביבך. איך עושים את זה? זה מדהים. הכלל השני הוא שקודם כל צריך לעצום עיניים. קודם כל צריך לישון ולחלום. זה בעצם הדבר הראשון שיעקב עושה במנוסתו. הוא הרי בורח, הוא נאלץ לעזוב את ארץ ישראל, עשיו רוצה להרוג אותו בגלל כל סיפור הברכות, אמא שלו משגרת אותו, הוא יוצא בעצם בעל כורחו מהאוהל התמים והחם והנעים, יעקב אשתם יושב אוהלים, ומה הדבר הראשון שהוא עושה? ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום. לא סתם הנאום שנחשב באמת להנאום במאה ה-20 או בכלל, כן, זה יש לי חלום, I have a dream, מרטין לותר קינג, נגד האפליה הגזעית בארצות הברית, עומד שם ליד אנדרטת לינקולן בוושינגטון ואומר I have a dream. יש לי חלום. קודם כל, בשביל מה? למה אני פה? מה אני עושה? האם יש לי איזה חזון, איזה כיוון, איזה השקפת עולם? לאן אני בכלל הולך? והרבה מאוד פרשנים, ראיתי את זה אצל הרבי מלובביץ', מדברים על אבני המקום. הרי יש סיפור מגן הילדים, וכתבה לי השבוע דוקטור בת שבע הרשקוביץ, שהיא רופאה ומאזינה לשיעור בנסיעות, והעירה לי בחביבות, אבל העירה לי על היחס שלי לגננות. היא אומרת, תמיד את אומרת, זה כאילו הגננות, ומזלזלת בדפי הקשר קצת וכולי, אז חלילה וחס להפך. אני חושבת שהגננות מחברות את זה לחיים. הלוואי שפה בשיעור היינו מחברים את הפרשה לחיים, כמו שאני רואה לאורך השנים בדפי הקשר, נגיד בשבת, יהודית, הבת הקטנה שלנו, סיפרה לנו על פרשת תולדות, והמסר המרכזי, זה מדהים איך הגננות יודעות לדוג את המסר המרכזי שרלוונטי לחיי הגן. מה המסר המרכזי בתולדות? כל אחד פה יכול לחשוב, יעקב, עשיו וכולי. ובכן, הם עשו מין נזיד עדשים קטן כזה מאלומיניום, הם לקחו כזה כמו של קאפקייקס, כזה אלומיניום קטן, עם קצת נזיד בפנים, וכל ילד הביא את זה הביתה, והדבר המרכזי, יהודית, הראתה לנו זה שעשיו אכל לא מנומס. ואז היא גם מראה את זה כזה, ככה. עשיו היה אוכל לא עם סכין ומזלג, הוא היה אוכל כמו חיה. זה המסר המרכזי, וזה חשוב מאוד, בגיל הזה צריך לדבוק בכל אחד והרמה שלו, וזה גרסא דינקותא מה שנקרא, וזה הבסיס, וזה ההתלהבות מהתורה, חס וחלילה, להפך, יש לי הכרת הטוב אדירה לגננות ישראל, לצהרונים, לכל המסגרות החינוכיות באשר הן, באמת לאורך השנים. אבל הגננות בדרך כלל מספרות את הסיפור הזה, ומדברות על זה שהאבנים התחברו, כלומר היו, הייתה מריבה בין האבנים, עליי יניח הצדיק את ראשו, כל אבן אומרת, עליי יניח הצדיק את ראשו, לא, עליי, ואז הן כאילו מתחברות כולן ומקיפות את הראש שלו באבן אחת, שזה מדרש שאני בטוחה שיופיע בדפי הקשר בשבת, ומעניין אותי גם הפרשנות, אולי זה לא לריב על הצעצועים, אני אקח את זה, אני אקח את זה, אני אקח את זה, אני לא יודעת לאיזה כיוון הגננות ייקחו את זה, אבל ראיתי אצל הרב מלובביץ' פירוט שהוא קצת מעל לרמת, באמת לרמת הגן, ושוב, זה הבסיס וזה הקודש קודשים, אבל הוא אומר דבר מעניין, מרוב דיבורים על זה שהאבנים התחברו, אנחנו לא שמים לב למילה מדהימה, מראשותיו, הוא קודם כל מקיף לעצמו את הראש, בן אדם יוצא לעולם, עולם מלשון העלם, מלשון איזה נעלמות, האמת נעלמת, עולם מבלבל, מלא בשקר, תקיף את הראש שלך, תשמור טוב טוב על הראש שלך, על ההשקפה, על התפיסה של העולם, על איך אתה רואה את המציאות, וזה מה שיעקב קודם כל עושה, הרי יש שם הרבה סכנות בשדה הזה, קודם כל הוא שומר על הראש, באופן סמלי הוא בעצם לא רוצה להתבלבל, כן, מכל מה שהעולם הזה עוד יציע לו, הוא הולך, רק שנבין, הוא הולך עכשיו להקים בית, ולהתעסק בענייני פרנסה, ולריב, הוא לא יריב, ינסו לריב איתו, ויחליפו לו את רחל ואת לאה, והוא 20 שנה עכשיו הולך לגור עם לבן הארמי, לבן הרמאי, עדיף לשמור, כן, ויעשה מראשותיו, לשים לב כדי לזכור מה היעד. אז יעקב עוצם עיניים, והוא שומר על הראש, ואז הוא זוכה לחלום המפורסם, סולם יעקב, חלום יעקב, שהוא באמת אייקון בתרבות שלנו, בתרבות העמים, כן? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. אלה הם הפסוקים של ההבטחה שהוא שומע שם. מלאכי אלוקים עולים ויורדים. אנחנו לא נקרא את כל הפסוקים, אבל נשים לב למשהו מעניין שמופיע כאן. קודם כל, מי זה הסולם הזה ומי הם המלאכים האלה ומה קורה כאן? חז"ל עצמם כבר אומרים, מלאכים עולים ויורדים בו בסולם. זה הפירוש הכי בסיסי, נכון? עולים ויורדים בסולם. וזה פרשנות היסטורית שאומרת שכל האומות עוד יעלו וירדו ויעלו וירדו, ויעקב שהוא ישראל, בעזרת השם עוד ישרוד את כל מרומי ויוון ומי לא, כן, לאורך השנים, עד ימינו אנו, כל הממלכות, כל תפיסות העולם עוד יעלו וירדו. אבל חז"ל אומרים, זה כבר במדרש, זה לא איזה משהו חסידי כזה מאוד חדש. עולים ויורדים בו, יש גרסה בסולם, עולים ויורדים בו ביעקב. העלייה והירידה התמידית היא לא רק לאומית והיסטורית, היא תמידית, היא בכל רגע ורגע. בתוכנו יש עליות וירידות, מלאכים שעולים ויורדים בסולם בין השמיים לבין הארץ, וזאת האמת, האדם מלא באתגרים ובמשימות ובהצלחות ובכישלונות. ורבי נחמן, שבאמת כמה הוא מרחיב בפרשה הזו, זה לא יאומן, תמיד יש את הליקוטי ההלכות, את הפירוש על הפרשה של רבי נחמן, אז לפעמים, אתה רואה, זה מובא, פסוקים ורשי ומדי פעם, פה אני חושבת, נדמה לי, לפחות שאני ראיתי, זה הכי ארוך, הוא מתייחס בהרחבה, נדמה לי שזו הפרשה הכי ארוכה שאני ראיתי עד עכשיו, של פירושים שלו לפרשת ויצא, והוא אומר, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, שזהו כל עבודת האדם. השם יתברך רוצה שדווקא אנחנו נעבוד אותו יתברך, מזה העולם השפל כידוע. הוא אומר כידוע, זה אומר שזה צריך להיות ידוע, הלוואי שזה היה ידוע. והוא מוסיף עוד נקודה, הרי מה יעקב עושה שם? אומרים חכמנו, הוא מתקן שם את תפילת ערבית, יש שם חושך ולילה, תפילה מתוך חושך, מתוך אמונה שהאור עוד יבוא. והנקודה של התפילה זה לא רק שיש לי חלום, אני גם מכניס אמונה ותקווה ותפילה לתוך הסיפור, ורבי נחמן כותב שם שממש כשיעקב רואה את החושך, ועוד הרבה, שוב, בתולדותינו הפרטיים והלאומיים עוד יהיה הרבה חושך, יעקב אבינו ראה תוקף הגלות הזה, שבגלות הזה נפלה התפילה מאוד, ואין שמים על לב להתגבר, להתפלל כראוי. יעקב אבינו, לפני שהוא יוצא לעולם, לכבוש, להתפרנס, להקים, לבנות, הוא מדגיש לנו, לכולנו, לכל צאצאיו, את החשיבות הזאת של נקודת התפילה. ואז, אם נחזור לרגע לפסוקים הארוכים, קורה עוד דבר. וזה הדבר השלישי. אמרנו, עצם היציאה שלו עושה רושם, יש לו משמעות. הוא קודם כל עוצר בשביל, מה שנקרא, לתאם כוונות, מה החזון, מה היעד, ומתפלל על זה. אבל תסתכלו על הפסוקים, מופיעות כאן המילים, והנה, ארבע פעמים, קורה ליעקב משהו מאוד מפתיע. והנה, סולם מוצב ארצה. והנה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה, השם ניצב עליו, והם נרד למטה, והנה, גם הקדוש ברוך הוא אומר לו את המילה הזאת. והנה, אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, הוא מקבל הבטחות מאוד מאוד גדולות במקום הזה. ארבע פעמים, רגע, למה קורית לו פה איזו חוויה מפתיעה? מה מפתיע את יעקב? מה קורה כאן? וזאת הנקודה השלישית שראיתי אותה באמת אצל כמה וכמה פרשנים שונים. הקדושה יכולה להפתיע אותנו גם במקומות לא צפויים. גם במקומות שהם לא מוכרים וגם לא קדושים, אנחנו יכולים לגלות רגעים פתאום מאוד מאוד מרוממים, מאוד מיוחדים, לא כשבמיוחד הגענו עכשיו אל הקדושה, לא רק כשנכנסתי לבית הכנסת, הלכתי, לצורך העניין, יעקב עצמו אומר את זה, אחרי כל והנה, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן, יש השם במקום הזה, ואנוכי, לא ידעתי. יעקב יוצא מהאוהל, שם ודאי, ישב בבית המדרש שנים לפני שהוא יצא למסע, 14 שנה, הוא אומר משהו מאוד מפתיע על עצם ההפתעה הזאת. עד עכשיו ישבתי בצורה נורא מסודרת, אני רוצה לחפש שידוך ואני אהפוך לאבא, והוא מגלה לנו סוד, גם במעבר הזה, מהרוחניות הטהורה אל החיים עצמם, תמצא את אלוקים, גם המשימות הארציות, כן? דייטים, אוקיי? הוא יוצא לבאר, אבל דייט יכול להיות בהרבה מאוד מקומות, לא כך ליד הבאר בימינו. אני מוצא בזה חשיבות וטעם ומשמעות, זה לא מבאס אותי. יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. בעשייה היומיומית, היותר מפרכת, כן? אפשר לזלזל בזה, רק להתגעגע כל הזמן לאוהל, והוא ודאי מתגעגע לאוהל, אבל הוא מוצא תחושה של מצווה גם בעשייה היומיומית, ולא רק איפה שהוא תכנן מראש. יעקב בעצם מפגין פה איזה גמישות, ואומר, רגע, אני יכול למצוא המון קסם ועומק גם רק לא לפספס. יכול להיות שאנחנו עוברים על פני מקומות כאלה, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, אבל אנחנו מפספסים אותם. יעקב אומר, אל תפספסו, תשימו לב לסיטואציות בחיים שעליהם אפשר להגיד את הפסוק הזה. עכשיו הוא יוצא באמת טעון, 100% סוללת טעונה במלואה, עם הבטחות אלוקיות, אחרי החלום, אחרי הסולם, ואנחנו רואים את ההשפעה הפיזית. היום נהוג להגיד גוף נפש, זה כזה גם, תפיסות קצת ניו אייג'יות כאלה, הקשר בין גוף לנפש, אבל זה כל כך ברור, זה כל כך פשוט, ואנחנו רואים את זה מיידית. איך שנגמר החלום והוא מקיץ, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. זאת הנקודה הרביעית שיעקב מלמד אותנו. כשיש לך מה, כן, זה ויקטור פרנקל, כשיש לך מה, אתה יכול לשאת כל איך. אבל זה לא רק שאתה יכול לסבול, כן, הוא כתב את זה כניצול שואה, אתה יכול לסבול כי יש לך איזה טעם בסוף. להפך, אתה יכול לעוף על עצמך ולפרוץ מעל ומעבר אם יש איזה תכלית לכל הסיפור הזה. אם יש לך מה, אז אתה בכלל לא, אתה לא מכיר את עצמך. תראו מה קורה ליעקב. עכשיו, יעקב שוב יושב אוהלים, הוא לא צייד כמו עשיו. הוא לא בא מאיזה אימון של כושר גופני, והתורה מתארת את הפיזיות שלו בעקבות העובדה שיש לו תכלית. תראו, את הוישא יעקב רגליו, שוב, זה ביטוי מיוחד, אומרים לנו חז"ל, כיוון שנתבשר בשורה טובה, נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת. כשיש לך סיבה, הלב, זה לא רגליים, הלב לוקח את הרגליים, אתה ממהר, אתה קל, כשיש לך מה, השבוע היה טיול שנתי לשניים מילדינו, כיתות ב' וג', המהירות, בכל בוקר להוציא מהמיטה, להתלבש, ילקוט, אוכל, סנדוויץ', אוכלים משהו לפני, לא אוכלים משהו לפני, צחצוח שיניים במקרה הזה, לצאת ויאללה, והסעה ומעיל, עכשיו התחיל חורף, להחליף בגדים וכולי, ארון, כן צריך סוודר, לא צריך סוודר, הדבר הזה נמרח כמו מסטיק. באותן פעולות בדיוק, ביום שיש טיול, באלפית הזמן הם נעשות. זה משהו, אמא, קדימה, את מאחרת, מה קורה איתך? מה נסגר איתך? למה? וישא יעקב את רגליו, יש בשורה טובה? טיול שנתי, נהג, אוטובוס, מורה, ליד מי אני יושב, קנינו ממתקים, מושב, צריך לתפוס מקום, מושב האחורי, נעשה לי בו את רגליו. כל אחד מאיתנו, כשמשהו מדליק אותנו, אני כבר לא מדברת, כשיש בשבת בבוקר, אם יש עלייה לתורה, שיש שמועות מודיעיניות, שיש ממתקים שיזרקו בה, ווום, בתוך 20 שניות מפיג'מה לבגדי שבת, יאללה, אודרוב לבית כנסת. ואם אין, אז לא בדיוק נושא הלב את רגליו. וכל אחד מאיתנו הוא ילד בכיתה ב' בהקשר הזה, בואו לא, כן, לא נדבר אמת. זה הנפש משפיעה על הגוף. ויעקב, לא רק הלב נושא את הרגליים, הוא מגיע לבאר, פוגש חבורה של רועים, אגב, זה מעניין, הוא פונה אליהם, מילה ראשונה שיעקב אומר לאנשים זרים, איש תם, יושב אוהלים, יוצא, פעם ראשונה רואה רועים מחוץ לארץ ישראל. מילה ראשונה, אגב, אחי, כן? כל הישראליות הזאת, להגיד אחי ואחי ואחי, יעקב אומר, אחי, מאין אתם, כן? ככה הוא מתחיל, קודם כל אתם אחים שלי, ככה הוא מתחיל שיחה במילה אחי. אבל הוא מדבר איתם, כן? עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה כי רואה היא, ושוב התופעה הזאת לנגד עינינו מפליאה אותנו. והיא כאשר הם מחכים שיאספו מספיק רועים ג'בארים שעובדים בראיית צון, כדי להעיף את האבן הזאת מעל הבאר, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו. והיגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. האבן הזאת, כותב לנו רשי, זה כמו לפתוח בשבילך פחית, כמו פקק מעל הצלוחית, כמו לפתוח בקבוק, קלי קלות. פתאום, איך זה נהיה קלי קלות? הלב. זה לא הידיים של יעקב, זה לא הרגליים של יעקב, הלב נושא אותו. זה דבר מדהים. אם אתה צריך לעשות משהו ואתה רוצה לעשות משהו, אתה פשוט עושה אותו. וההקשר הזה, הרב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר, היה נוהג לצטט בהקשר הזה, את מה שאנחנו אומרים בתפילת הגשם, כשמתפללים לגשם, בפיוט, בחגים, אומרים, ייחד לב וגל אבן מפי ואר מים, זה כל החרוזים שם עם המים, מים, מים, בעבורו אל תמנע מים. אנחנו מסבירים למה בזכות אברהם והקשר שלו למים, בעבורו אל תמנע מים, ויצחק והקשר שלו למים, בעבורו אל תמנע מים, ויעקב ייחד לב וגל אבן מפי ואר מים, בעבורו אל תמנע מים, מעניין. בשבוע שבו אנחנו קוראים את זה, באמת התחיל גם לרדת סוף סוף גשם, סוף סוף גשמי ברכה, ברוך השם. אבל מה קורה פה? הוא לא גיבור על והוא לא סופרמן, זה לא הכוח הפיזי, זה כוח הרצון. הפייטן אומר, זה הלב שלו שהסיר את האבן. ותשימו לב שיש פה שני גורמים שמעיפים, כן? שנותנים לך כנפיים. הראשון זה אמונה, אחרי שהוא פוגש את הקדוש ברוך הוא, אלוקים. והשני זה בן זוג או בת זוג שאמורים להעיף אותנו קדימה, לתת לנו כוחות, להעצים אותנו. יצא לנו במוצאי שבת, לי ולידידיה, להיות במפגש מאוד מעניין, חלק מהיושבים כאן היו במפגש הזה, מפגש של רווקים ורווקות, שדיברנו, לא, היה לי מאוד קשה, לא פרשה, לא תקשורת, לא פוליטיקה, זוגיות. הכנו הרצאה, כל מיני תובנות. זה פרויקט מאוד נחמד של זוגות ככה שמשוחחים עם רווקים ורווקות, קצת לתת כלים, לא כמומחים. ודיברנו על כל מיני נקודות, איך בן זוג אמור מצד אחד באמת לתת לך כוח, להעצים, ואיך כמה זה עצוב כשזה לא. רחל נותנת ליעקב כוח להעיף את האבן מעל הבאר. אבל כשזוגיות היא לא טובה, לצערנו, אז אין לצד השני כוח להזיז אפילו אבן של חצץ. זה יכול לצמצם. בן זוג יכול נורא להקטין אותך ונורא להגדיל אותך. ודיברנו על הנקודה הזו, אבל אמרנו עוד נקודה, ציטטתי גם מפי דברים שכותב הרב וולבה, לא אני המצאתי את זה, כמה מצד שני חשוב מאוד מאוד להעצים את בן הזוג, זה מצוין. אבל לא לבוא מראש בכוונה לשנות את בן הזוג. אם אתה מתחתן, כן, על דעת זה, בתוך תוכנית שטוב, אני אשפץ אותו, אני אשנה אותו, אני אשדרג אותו, אני אוציא את הפוטנציאל, מה שהוא לא יודע, אל תתחתן על מנת לשנות את הבן אדם. קורה תהליך מאוד מעניין, אני חושבת, בענייני הורות וזוגיות, תהליך הפוך. בעצם, את הילד היום, אתה אומר, אני רק רוצה להכיל אותו, לא לשנות אותו, לא לשים לו, שהוא יזרום, כן? לראות מי הוא ומה הוא. אני רק רוצה ככה לאהוב אותו וכולי, וחס וחלילה הוא, בוא נוציא את הפוטנציאל שיש בו. ובעל? אותו אני רוצה לחנך, כן? אותו אני רוצה לשנות, הוא יראה מה זה. אותו אני אשים לו גבולות וכללים וכו'. וזה מעניין, זה צריך להיות בדיוק הפוך, כן? את הילד צריך לחנך, ולא את הבן זוג, אותו אולי יותר צריך להכיל וכו'. אז מכל מקום, עד הנקודה הזו, אני חושבת שכל דבר כזה, כל מי שיוצא מישיבה לעבודה, לצבא, יוצא למסגרת, בונה בית, מתחתן, עובר דירה, כל הכללים האלה, אני חושבת שרלוונטי מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו, כן? עכשיו אנחנו מגיעים לאחת הנקודות שהיא באמת הקשות בפרשה, אלפי שנים של פרשנים מנסים לפצח. ראשית, צריך להגיד רגע, לבן, אנחנו מספרים גם את הכרונולוגיה של הפרשה, כיוון שיש פה פערים בקהל של, של הידע, אז אנחנו גם אומרים את הפרטים הטכניים. יעקב מגיע, אחרי שהוא גולל את האבן, מגיע לבית, מבקש את רחל, עובד 7 שנים, וברמאות מקבל את לאה, ואז לבן אומר לו משהו שמהדהד ליעקב את החילופים שלו עם עשיו, כן, את אותה בכורה ובחירה, ולבן אומר לו, עוד 7 שנים, ואז תקבל את רחל. לבן הרמאי, אגב, זה מעניין, אחד המורים של הבן שלנו, יש מלא עולים חדשים עכשיו בירושלים, מלא אמריקאים ומלא מלא צורפתים, וגם לא מעט ספרדים, והגיע ילד ספרדי לכיתה, לכיתה ב', וכדי ככה להכניס אותו לעניינים, אז המורה שאל אותו, דיבר על לבן הרמאי, והוא שאל איך אומרים את זה בספרדית. אז הבן שלי כל הזמן מסתובב ומצטט שלבן היה מנטירוסו, לבן מנטירוסו. תבדקו בגוגל, אל תבדקו, בדקתי, זה נכון, מנטירוסו בספרדית. אז לבן המנטירוסו הוא באמת חדיכת מנטירוסו, מבלבל שם את יעקב לגמרי. ועכשיו יעקב מגיע למציאות שהוא אמור לעבוד עוד 7 שנים, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה. איך מבינים את הפסוק הזה? אני כנראה שאלתי את זה כבר בעבר, כי גלי, שהיא אחת המאזינות של השיעור, שלחה לי מכתב פשוט מקסים השבוע, עם ניסיון להסביר. סיוון, שמי גלי, אני בת 34, מפתח תקווה, עורכת דין במקצועי. יום שישי הוא היום החופשי שלי. יום שישי חופשי זה יום נוראי למישהי שעובדת משרה מלאה, ובעלה עובד בשישי, ויש לה 4 ילדים קטנים. אני רוצה להספיק הכל. ה-to-do list שלי גדלה וגדלה במשך כל ימי החול, ואז אני רוצה לדחוס הכל ביום החופשי, יום שישי, ב4.5 שעות לכל היותר, עד לאיסוף של הילדים. אז אני צריכה להחליף מכנסיים לקטן, למלא תפסים למס הכנסה, לנקות את הבית, להכין כינוח, לסדר ארון חורף, להתקשר לדרוש בשלומה של הדודה, נשמע הכל מוכר, וכך במשך ימות החול הרשימה גדלה וגדלה. עד לפני 3 שנים בערך, זה היה קטסטרופה. כל גלי השלווה והרוגע, גלי השלווה והרגועה של ימות השבוע, הפכה למפלצת עצבנית ביום שישי. מתוסכלת ואומללה מול רשימת משימות שלא הושלמה. אני בן אדם של תוצאות. אם אין תוצאות, אז אם רק היה אפשר, הייתי מפטרת את עצמי. עד שחלה תפנית. אני התחלתי, במקביל לכל הסידורים, להאזין לשיעורי תורה. בין קיפול חולצה לחולצה, שאיבת ספה, זילוף של המוס, אני שומעת רעיונות לפרשת השבוע, הרב זמיר כהן, הרבנית ימי המזרחי, רבנים אמריקאים לשיפור האנגלית, וכל סרטון שיוטיוב מציע לי. מאז נחה נפשי בערב שבת. אני עדיין קצת יוצאת לפעמים מדעתי, במיוחד כשהילדים מגיעים עם חול דקותיים אחרי ששתפתי, אבל זה יהיה עוול להשוות את זה לרף הגזענות שלי לפני כן. אז אפשר להתפלסף ולתלות את השינוי בכוחה של התורה לתקן ולעדן את מידת הכעס שלי. לדעתי, מהיכרותי עם עצמי, ההסבר הרבה יותר פשוט. אמנם בערב שבת ה-to-do list שלי לא התרוקנה, אבל הספקתי עוד משהו. הספקתי גם ללמוד תורה, יהיה לי מה להגיד בשבת, חשבתי על דברים, וכמו שאמרתי, אני בן אדם של תוצאות. אם הספקתי לקפל כביסה וגם ללמוד תורה, או לעמוד ביציאה מהקניון ולשמוע שיעור תורה ברקע, הכפלתי את העשייה שלי. רד"ק, רש"י, הרב נבנצל, נחמה ליבוביץ', הם מלווים אותי כל השבוע. אחרי הקדמה כל כך ארוכה, עד עכשיו זה הקדמה, אבל זה נראה לי בעל ערך, אחרי הקדמה כל כך ארוכה, אגיע לעיקר. לפני שנה, או אולי 2 שנים, כי אני לא סגורה לאיזה שיעור הקשבתי, בשיעור של פרשת ויצא, את שאלת את עצמך ואת הקהל על תחושת הזמן המוזרה של יעקב אבינו. איך יכול להיות ש7 שנים הן ימים אחדים להפך. הרי אם אנחנו רוצים כבר משהו, אנחנו קצרי רוח, לא יכולים לחכות, הזמן עובר הכי לאט ולא הכי מהר. הרהרתי בעניין וחלפה שנה, או אולי שנתיים, וחשבתי ללמוד את הפרשה עם מפרשים ולשלוח לך תשובה מלאה, אבל לא עשיתי את כל זה, והנה שוב פרשת ויצא, אז אני לא ממתינה, בלי מפרשים אני שולחת רק את דעתי הענייה. לדעתי, ימים אחדים מתייחס לתחושה של יעקב בין 7 שנות עבודה לבין חתונה עם כזו אישה. יעקב אומר, ביחס לזה 7 שנים הם כלום, זה ימים אחדים ביחס למה שאני אקבל. לא נרחיב כאן על המידות התרומיות של רחל, זה נושא אחר בפרשה. אנחנו הולכים עם המדריך של יעקב למי שצריך לצאת לעולם, אבל המידות המופלאות, הוויתור של רחל, אבל יעקב הוא אבי האומה המתגבשת, הוא מחפש את 1 מ-4 אמהות האומה. זאת לא כל אחת. יעקב רואה תמורה נצחית, 7 שנים, 14 שנים, מה זה במונחי נצח? תחשבי איזו עסקה הוא עשה. מהן 7 שנים? לעומת אלפי השנים שרחל מקדמת את האינטרסים שלנו, של צאצאיו, אצל הקדוש ברוך הוא. יושבת בסמוך לבית לחם ומבקה על בניה. זה ביחס ליעקב, אבל מה ביחס אלינו? האם אנחנו מבינים שטוב לנו לשלם לפעמים מחיר קטן יחסית בתמורה לדברים גדולים? יעקב שונה מאיתנו בזה, כי לנו אין כוח וקשה וזה רחוק מדי, ואנחנו מעדיפים את הכאן ועכשיו. יעקב מלמד אותנו בפסוק הזה להתרכז בעיקר ובמטרה, ואפילו הזמן מתכווץ לעומת העיקר. פעם שמעתי ראיון עם הרבנית ימי ממזרחי, ויציע, כשאנחנו פונות לקדוש ברוך הוא, נבקש רק דבר אחד, אהבה. היא הסבירה שכשיש אהבה, הכל מתגמד. כי כשיעקב אהב את רחל, גם 7 שנים התגמדו, גם 7 שנים הם ימים אחדים. עכשיו שווי בנפשך, איך העולם היה נראה, אם היינו רואים את התוצאות של המעשים העכשוויים שלנו במונחים של נצח, כן? למשל, חינוך ילדים, היינו רואים גם את הנכדים של הילד, את התלמידים שלו, בכל דבר, רווקות, דייטים, משפחה, עבודה, התנדבות, בכל עמל, נראה את הדרך, אבל נראה איך בסופה מחכה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר טוב, ואז גם הדרך תתחבב עלינו ותתקצר מאליה. אמן. אז גלי היקרה, ממש כבוד שיש מאזינים כמוך. ועכשיו, אם נסתכל שוב על הפסוק, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. מה זה 7 שנים לעומת, כן? הדבר הרבה יותר גדול, זה, אני אומרת, עלינו פה ברמה, זה לא משהו שכל כך קל ליישם, אבל לפחות, לפחות לדעת. יעקב מלמד אותנו עוד דבר, זה כבר הכלל השישי, מודעות. אתם מכירים שליחים שכאילו יוצאים לשליחות בחול, ואז בעצם הופכים לישראלים, יורדים, כאילו הם, קצת, כאילו הם יצאו ושכחו לחזור. יש תופעה כזאת, ויעקב זוכר, ומזכיר לעצמו ולנו שבסוף המטרה היא תמיד לחזור לבאר שבע, או לפחות להפוך את כל העולם לבאר שבע. אם אתה בשליחות של הפיכת חרן לבאר שבע, אז תישאר. אבל אל תהפוך להיות איש של חרן, אל תושפע מלבן ומכל המשפוחה הזאת, החדשה הזאת שלך לרעה. עכשיו יעקב מתחיל לאותת לנו שצריך יוטרן לארץ ישראל. זה מתחיל כשנולדים לו ילדים מרחל, לא מלאה, מרחל. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. לגדל כאן את הנין של אברהם אבינו, זה אולי לא הרעיון הכי טוב. לחנך כאן, הוא אח של עשיו יעקב, כן? מבין זה, יש לו עוד את הדוד ישמעאל, בואו אולי נגדל, כל השושלת הזאת היא מאוד שברירית, כן? זה בסך הכל דור שלישי. שום דבר לא מובטח. אנחנו קוראים את זה כבר אלפי שנים, אנו יעקב, אנחנו כבר, עם ישראל מאז יודע לאן הוא הגיע. אבל יעקב מתחיל לראות שצריך לחשב מסלול מחדש, ואז מופיע פסוק שמכריע את הכף. וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. גם כאן עזר לי מאזין של השיעור, ששלח לי כבר בשנה שעברה פשוט פירוש אדיר על הפסוק הזה. יעקב מסתכל, זה כתב את הדברים הרב אברהם קוטלר מלונדון, והמאזין הוא אריק קרמר, אריק קרמר, ירושלמי שמקשיב לשיעור, ואמר, תסתכלו רגע על הפסוק הזה, מה יעקב מבין מהפסוק הזה שהוא צריך לברוח? ויאר יעקב את פני לבן, כאילו הוא אומר, רגע, הקריאה הפשוטה, לבן לא מתנהג כמו תמיד, לבן הוא לא כמו אתמול שלשום, לבן השתנה. אבל הפנים של לבן לא משתנה, מנטירוסו הזה, לא השתנו. הוא עדיין, הוא תמיד, הוא כל כך רימה אותך בעבר. מה כבר משתנה? הוא נגדך מהרגע הראשון. יעקב הרגיש, אומר הרב קוטלר, יעקב הרגיש שהוא משתנה. כל השנים הוא מסתכל על הפנים של לבן והוא רואה רשע. שומר מרחק. לא הייתה לו אפשרות של השפעה, וככה, השפעה לרעה. אבל יעקב אומר, רגע, המגע יומיומי עושה את שלו, זה כבר 20 שנה, אני מתחיל להתרגל. בוקר אחד, יעקב מסתכל על לבן ואומר, אני לא נרתע כמו תמול שלשום. ויאר יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. רגע, רגע, אני מתחיל ככה, העובדה שזה לא מפריע ליעקב, היא זו שמפריעה לו. כלומר, הוא שם את האצבע בזמן, בזמן אמת הוא שם את האצבע, איפה הוא עלול להיות מושפע לרעה, ואז הוא אומר, אני חותך. יש דוגמאות רבות כאלה. יש לי חברה, באמת הזכרתי קודם, ישראלים שעוברים לחול, יש לי חברה שהייתה חיה תקופה ארוכה עם שעון מקביל, כן? אתה בניו יורק, אבל מכוון לך על היד גם שעון ישראל, כל הזמן מהדופק בארץ. והיא אמרה לי שהיא זוכרת את היום בו היא כיוונה את השעון לשעון של ניו יורק, והיא כבר לא חיה שני שעונים במקביל. זה כבר השעון שלה, היא כבר פה. זה רגע מסוים. אתה יכול לראות איך בן אדם עובד באיזה מסגרת, נמצא באיזה מסגרת, ברגעים הראשונים יכול להפריע לו משהו. מילים, אנשים יכולים להשתמש במילים מאוד ככה בוטות, לא לעניין, בדיחות וזה. בהתחלה זה יכול מאוד להרתיע אותו, הוא גם יכול מאוד ככה להתנגד. אתה מגיע אחרי חודש, חודשיים וכו'. יעקב אומר לנו, תתפסו איפה הנקודות האלה של אתמול שלשום, תראה איפה אתה עצמך, תבדוק איפה אתה עצמך, כן, מתרגל, ואם אתה רוצה להתרגל או לא. יעקב בעצם מלמד אותנו התמודדות מול תרבות שאנחנו לפעמים חלק ממנה וחלק במשפחה שלנו, אבל באופן עדין אנחנו גם לא תמיד מסכימים איתה. זה מזכיר לי שאלה ששואלים אותי המון, אחת השאלות ששואלים אותי הכי הרבה, זה איך זה להיות דתייה בערוץ 2? שאלה שחוזרת המון, בכלל יש טוב, זה מצטרף לשאלה איך יונית לוי באמת בחיים, האם את יכולה להכניס אותי לבית האח הגדול, ויש לא מזמן נהג מונית פה לקח אותי בירושלים, מפה הביתה, ככה מסתובב, הוא אומר לי, אין, את החברת כנסת שאני הכי אוהב. המשיך לנסוע. לא תיקנתי אותו. מעניין מה הוא אומר שלוקח את הילד שקד, אני לא יודעת, אבל אוקיי. בכל מקרה, אז יש תגובות, באמת, תגובות יש הרבה, אבל יש לי איזה סיסמוגרף לראות מה התגובות הכי נפוצות. והשאלה הזו חוזרת המון, איך זה להיות דתייה בערוץ 2? דרך אגב, כבר אין ערוץ 2. אנשים צריכים להדכן. איך זה להיות דתייה בערוץ 12 ו-13? אבל זה פחות מתיישב על הלשון. בכל מקרה, איך זה? ואני חושבת הרבה מאוד פעמים שאנשים שואלים את השאלה, לא בגללי, אלא בגללם. אני אגיד משפט מוזר, כל אחד הוא דתי בערוץ 2. זה לא שאני דתייה בערוץ 2, אנחנו בדור שבו, גם אם אתה לא דתי וגם אם אתה לא עובד בערוץ 2, אתה דתי בערוץ 2. זה קונפליקט כזה בין פנימיות לחיצוניות, בין הנשמה של הבן אדם, לבין התרבות, התקשורת, הבידור, ריאליטי, פרסומות, קולניות, צעקנות, כן, תפיסת עולם כזאת. כלומר של צהוב, פרובוקטיבי, מדברת על רוב ככל התכנים שמכונים בידור לצורך העניין, אוקיי? אתה מרגיש מותקף. אין בן אדם שאין לו נשמה, אני לא יודעת אם, עוד לא נברא אדם בלי נשמה, ובלי פנימיות, וערכים, ופוטנציאל טוב, גם אם הוא לא מממש אותו, אבל פוטנציאל טוב. ומה לעשות, אנחנו בעידן, וזה מזמן כבר לא הטלוויזיה, זה הניו-מדיה, זה הרשתות החברתיות, כן? שעידן ששוחק לך את זה כל הזמן, אתה כל הזמן לא, זה סותר, כל אחד הוא דתי בערוץ 2. עכשיו, איך מתמודדים? אנחנו בסוג של מלחמת תרבות, כל אחד הוא במלחמת תרבות על הרחב. איך מתמודדים בעידן הזה? והרבה פעמים, נהגתי לספר שמי שעזרה לי מאוד להבין את זה, להבין שזה מאבק, ולא לזרום, כן? לא ככה להשתלב, להשפיע, לחשוב מה התפיסת עולם שלי. מי שעזרה לי רבות זה הרבנית הידועה מזכת הרבים שלי יחימוביץ', שזה היום היא חברת כנסת, אבל כשהייתה עיתונאית, באמת השפיעה עליי רבות. אני זוכרת אירוע מסוים שבו אני ראיתי איך היא מסרבת לסקר את תחרות מלכת היופי. היא הייתה מגישה בחירה, ואמרו שהיא צריכה לראיין את הזוכה, והיא הגיבה, היא אמרה, מה? זה תואבה האירוע הזה. אני פמיניסטית, תחרות מלכת היופי זה תואבה. זה לא ייכנס אליי לאולפן. אני עומדת, וואו, מה זה? מותר, אם אני אגיד על זה תואבה, יזרקו אותי, אני לא יודעת לאן, מה זה? מאיפה? וואו, רגע, אפשר להגיד את דעתי, אפשר להביא את השקפת העולם שלי. עכשיו, לפני כמה חודשים, היה לי גם, זה לא קורה כל יום ולא כל הזמן, היום כבר יודעים איזה דוסית אני כבר, זה בסדר, אבל לפני כמה חודשים, אני זוכרת ממש אימות בהקשר הזה, כשסגרו לי ראיון בלעדי עם צביקה פיק. למה צריך בימים אלה לראיין את צביקה פיק? באיזה נושא צריך לראיין את צביקה פיק? כן, הבת שלו אמורה להתחתן עם טרנטינו, שהוא במאי מאוד גדול, מאוד מפורסם, אבל לא יהודי, מה לעשות? יהיו שיאמרו גוי, כן? לא, לא, מה אני אעשה? וראיון חגיגי, יום אחרי האירוסים, אמור להיות אצלי באולפן צביקה פיק, כדי יום אחרי האירוסים לבוא, ואני אומרת למערכת, ככה חבר'ה, זה כבר תואם, ואיך אני אמורה, מה אני אמורה לעשות? אומרים לי, מה, בכיף, תגידי מזל טוב. מה נשמע, מה קורה, איך היו אירוסים, מתי החתונה, מי יחתן, ברכות, ולהתראות. ואני אומרת, לא, זה לא, לא, לא. אז אומרת לי מישהי, חברה שלי אומרת לי, מה, אז את גזענית. עכשיו, כי אהבה זה מעל הכל, את גזענית, הם רוצים להתחתן. עכשיו, אני מאוד מקווה, אני לא רוצה להיות גזענית כלפי טרנטינו, לא רוצה להפלוט אותו, אני מאחלת לו כל טוב. יש לנו עכשיו, היה לנו בר מצווה לילד, אם אנחנו מחפשים מישהו לערוך, אם רוצה להיות הבמאי של הסרט, של הוידאו, אני אקבל אותו, אני לא אפלה אותו על שום רקע, אפשר, יכול לערוך לי סרטים, אני לא מפלה אותו על שום עניין, אבל נקודה של התבוללות, זה לא גזענות, אני מצטערת. אנחנו רואים כמה בפרשות האלה, זה ככה קריטי. ואז אני אומרת, רגע, למה מדינת ישראל משקיעה מאות מיליונים בפרויקט תגלית? מכירים תגלית, פרויקטים תכלית, זה כל היום, זה מאות מאות מיליונים. כל האמריקאים, הרררס האלה, מסתובבים, הרי פה הם מסתובבים, אני רואה אותם, אני גרה פה, מתחת לבית שלי, אתה מזהה את הקבוצה, הם היו במסדה ובדד סי, ועכשיו הם בדרך לכינרת, והם בדרך לכותל ולהר הרצל והכל, ואיך אתה מזהה אותם? כי הם אדומים כאלה, הם על היום הראשון נשרפים פה, אתה רואה קבוצות של עגבניות, חמודים, חמודים, אין, אני באמת, אבל למה אנחנו מביאים אותם, את כל באמת, המתוקים האלה מהקמפוסים, בשביל מה? כדי למנוע התבוללות. אז הנה זה ערך יהודי, ציוני, לאומי, קונצנזוס, אז אני יכולה לראיין, שוב, כגאווה ישראלית, כן, בתור השבר של טרנטינו, לא דיון עקרוני על התבוללות, בכיף אני אעשה דיון על התבוללות, כן, דיון עקרוני, אבל לא בתור רכילות ככה, מגניבה. אז אומר לי, אוקיי, בואי, תשאלי אותו על זה. בוא, תביא אותו לאולפן, נשאל אותו. עכשיו פה צצה בעיה. יש את הערך של מניעת התבוללות, שאלפי שנים מוסרים עליו נפש בעם ישראל. אבל יש גם את הערך של ראיון בלעדי. עכשיו, אתה לא יכול להביא בן אדם לראיון בלעדי, יש ערכים מתנגשים. אתה לא יכול להביא בן אדם לראיון בלעדי ולתקוף אותו. איך אתה, איך הבת שלך, וזה לא מתאים. וגם אמרו לי, לא, זה כן יראה טוב, זה דיון ככה מעניין. דיברנו ככה באופן מאוד חופשי. כן יראה טוב, לא יראה טוב וכולי. אני אשאל אותו על זה פתאום. לא, אמרנו, לא יראה טוב. ואז הציע עוד איזה הצעת פשרה, יש כתב, כתב לעיני תרבות, את פונה לכתב לעיני תרבות, שלום כתבנו לעיני תרבות. הוא פונה לצביקה פיק, שלום צביקה פיק, מזל טוב, ברכות. הוא מראיין אותו, הוא שואל אותו את כל השאלות, פה, שם, טרנטינו, ותודה צביקה פיק, בחזרה אלייך סיוון. מה שנקרא גוי של שבת, כן? זה ראיון, ראיון בשינוי, כאילו מה זה? לא, אמרתי, פחות, לא מתאים. נזכרתי, כן, אתה רואה דמות הדיוקן של שלי יחימוביץ' לנגד עיניי, אמרתי, סליחה, אפשר להכניס השקפת עולם, אנחנו צריכים להביא הרבה השקפות עולם, ראינו אותו ב-200 מקומות אחרים, אני לא יכולה לקדם כערך התבוללות בהתלהבות כזאת. כל אחד הוא דתי בערוץ 2, כל אחד יש לו את הדילמות האלה, כעבור יומיים אני רואה ראיון בעיתון עם צביקה פיק, אני אומרת, בוא, מעניין, מה? אני קוראת ואני רואה שהכתב אומר לו, צביקה, אפשר לשאול שאלה אישית? אז הוא אומר לו, כן. היא יכולה גם להיות ביקורתית ואינטימית, אתה בטוח? צביקה אומר לו, כן. אז הכתב שואל, לא מפריע לך פער הגילאים ביניהם? אמרתי, אוקיי, תשמעו, יש שאלות נוקבות שאפשר לשאול, ויש שאלות שזה בעיה. בכל מקרה, אני אומרת שוב, ההבנה שגם על ערכים שאולי נראים בסיסיים למישהו, ומאוד לא בסיסיים למישהו אחר. יש פה סיפור עמוק בעיניי של מאבק, שבו באמת כל אחד צריך לבדוק איפה הוא הדתי בערוץ 2, איפה הערכים שלו מול התרבות הכללית, איך הוא מתמודד. עכשיו, יעקב אבינו מלמד אותנו את הנקודה הזאת, וממשיך ומלמד אותנו כלל שהוא מאוד חשוב כדי ליישם את זה. אתה יכול להיות עצבני על כל העולם, כל היום לצעוק, לא מבינים, לא מבינים, אני יש לי אמת ביד, יש לי, כל האמת אצלי ביד. אתה חייב להיות מובן לסביבה. יעקב אבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, הוראה חד משמעית ומיידית. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. תחסל את העניינים שלך, ועוד היום צא חזרה לישראל, נכון? זה מה שאנחנו מבינים. יעקב יש לו את כל הלגיטימציה לרוץ, לאסוף את החבר'ה, יאללה, קדימה, יצאנו. שימו לב לתגובה, לא נקרא את הכל, אבל זה מה שיעקב עושה. הוא קורא לרחל ולאה לשדה, לוקח אותן לשיחה, ובמשך 9 פסוקים ארוכים ושלמים, הוא מסביר להן למה כדאי לחזור לארץ ישראל. הרגע הקדוש ברוך הוא דיבר איתך, אמר לך בנבואה, אז מה? אני מסביר. אני מנמק, אני מפרט, אני מפייס, אני רציונלי עד כמה שניתן, אני מסביר את הערכים שלי. אני נחמד, אני בן אדם, אפשר לדבר איתי, הם גם עונות לו שם, ורוצות לבוא ומנמקות את הנימוקים שלהם. אפילו אם הקדוש ברוך הוא דיבר איתך, אומרים לנו הפרשנים, המון פרשנים, אדוני, דרך ארץ. יש פרשן רב שנקרא רב שמחה זיסל ברוידה, הוא היה ראש ישיבת חברון, והוא כותב, כשנתבונן בפרשה הזו, נראה שיעקב דיבר איתן בהרחבה ובפירוט, למרות שהוא לא היה חייב. פרשן אחר, השלה הקדוש, כן? הרב שהיהו איש הורוביץ בספרו שני לוחות הברית, אומר, זה מדהים, זה מאות שונות, במקומות שונים על פני כדור הארץ, אומר לנו השלה ככה, אין ראוי לאדם, כשירצה דבר מה מאנשי ביתו, שיחריכם על זה, על צד האונס והניצוח. אתה יכול להגיד, רבותיי, השם דיבר איתי, תארזו. ראה כמה הרבה יעקב דברים עם רחל ולאה, כדי שיתרצו בטוב, בטוב לב, אף על פי שהקדוש ברוך הוא ציווה לו שישוב לביתו. אנחנו אנשים שמסבירים, לא בכפייה, בהבנה, בהפנמה, בשכנוע, בחינוך. זה עיקרון מאוד מאוד גדול פה. ושוב, אפילו שאלוקים דיבר איתך. אמרנו שהרב שטיינמן נמצא במצב לא פשוט, ראיתי באחד מהעלונים שבהם שיוצאים על פרשת השבוע, עם דברי תורה מפיו, שהוא אומר, הלשון הרכה הזאת, הלשון הנעימה, היא לא רק מול רחל ולאה, כן, מול בן זוג, היא אפילו מול לבן. אנחנו יודעים, לבן ביקש לעקור את הכל. אמרנו, כזה רמאי. ובכל זאת, אומר הרב שטיינמן, אנחנו גם ללבן עונים בנימוס, בלי להתגרות ובדרך ארץ. זה שאתה מדבר מנומס, זה לא אומר שאתה לא משוכנע, ואתה לא עם אש, אש יוקדת בתוכך, ושאתה, אין לך, אתה יעקב אבינו, אבל אתה מדבר בדרך ארץ. הנקודה האחרונה, אחרי רעיונות קצת גבוהים, יעקב מחזיר אותנו גם לקרקע המציאות בשיחה שלו עם לבן, הוא בעצם לוקח את רחל ולאה, לבן רודף, דולק אחריהם, ואז יש ביניהם שיחה, אפשר להגיד שיחת מעסיק ועובד, לא נעימה, על 20 שנות העבודה, ללבן יש טענות, יעקב עונה לו טענה אחרי טענה, שורה אחרי שורה, פירוט ארוך של פסוקים, איך הוא עבד במסירות. אומר לנו הרב נבנצל, וזאת נקודה מאוד מעשית, כן, אולי קצת היינו בנקודות גבוהות מדי, מוסר עבודה. מיעקב אבינו, כותב הרב נבנצל, יכול העולם ללמוד מהו מוסר עבודה, ללמוד כיצד פועל צריך להיות, ניצול של זמן, מסירות, אמת כלפי המעסיק. ומה מלבן, המנטירוסו שלנו, ואילו מלבן לומד העולם כיצד מעביד לא צריך להיות, כיצד אסור לא שיתנהג. ובהקשר הזה, אפילו הרמב״ם, כשהוא מצטט, כן, בספר ההלכות שלו, היד החזקה, אומר הרמב״ם שהפועל חייב לדקדק על עצמו בזמן, אתה לא מבזבז, המעסיק עכשיו משלם לך, הוא משלם לפי שעה, תעבוד שעה, וכן חייב לעבוד בכל כוחו, משלם לך, תמיד אומרים על זכויות כאילו כמה בעצם זכויות העובד, אבל לא עם חובות העובד. יש פה גם חובות. יעקב מחייב אותנו להיות עובדים מסורים. כן חייב לעבוד בכל כוחו, משלמים לך. שהרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. הוא אומר לרחל וללאה, כלומר הוא הופך לנו לדורות, לסמל של איזשהו עובד מצטיין. ממש לפני השיעור הזה, דיברתי עם יפה רוטמן. יפה רוטמן היא הבת של חיים רוטמן, השם ייקום דמו, אחד מששת ההרוגים בפיגוע בהר נוף, בקהילת בני תורה, מחבלים שהגיעו שם לתפילת שחרית, שישה הרוגים, והרב חיים רוטמן נפצע ונלחם על חייו ולבסוף נפטר, הוא היה ההרוג האחרון. עכשיו ממש בימים האלה ציינו 3 שנים לפיגוע, ויפה הבת שלו פרסמה פתק שהם מצאו כנראה במהלך השבעה, ואני חושבת שהוא לא מספיק זכה לתהודה ולהדהוד, וזאת פרשה, גם בגלל התאריך, אבל גם בגלל הפרשה והמסירות של העובדים, שראוי, אני חושבת, להזכיר את הדברים, וככה כמובן באישורה דיברנו לפני השיעור. אז חיים רוטמן, ביום שני, ה-17 בנובמבר 2014, בשלוש ודקה, אתם רואים 15:01 למעלה כתוב, כותב לשימון אלמוג, והכותרת זה חיוב בעבור שימוש פרטי במשאבי המשרד. הוא כותב את זה לגזברות, הוא עבד פה במשרד מבקר המדינה בכניסה לעיר, והוא כותב, יש לחייב אותי 200 שח בעבור שימוש פרטי במשאבי המשרד בשנים 2013-2014. עושה חשבון, פה שיחת טלפון, שם דף, פה מהדק, פה עת, פה איזה... בקיצור, אני רוצה שתורידו לי 200 שקל על כל הקטנות האלה שהן מאוד מאוד גדולות, על כל פרוטה ופרוטה. בברכה חיים רוטמן, מנהל ביקורת בכיר, אגף י"ד לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון. מכתב הזה נשלח ב-17 נובמבר 2014. הפיגוע יצא לפועל, התקיים ב-18 לנובמבר 2014, למחרת בבוקר. כלומר, מסיים יום עבודה 15:00 ושולח את המכתב הזה, ולמחרת בבוקר נפצע אנושות, ואני חושבת שזה כאילו לא על סט המצוות היומיומי, מה, איך פועל מתנהג בעבודה, אבל יעקב, עם כל מה שהוא מלמד אותנו, מחלום יעקב ועד בסוף, לא לגזול את הזמן של לבן, מעסיק שהוא לא בדיוק, אמרנו כבר, דיברנו מספיק על אופיו של לבן, אני חושבת שהוא מלמד אותנו המון. לכאורה, תדעו לכם, בפרשה הזאת, כשכותבים בוויקיפדיה פרשת ויצא, תמיד בצד יש מניין של מצוות. כמה מצוות יש בפרשה? ובפרשות האחרונות, גם השבוע, אפס. אין במצווה של עשה, ואין במצווה שלא תעשה. אבל אומרים לנו הרבה פרשנים, היא פורסת בפנינו שולחן ערוך שלם של איך להתנהג, אמרנו, מדריך איך אדם של קודש מתנהל גם בתוך עולם החול. אני חושבת שלמדנו מיעקב 8 כללים קריטיים בהקשר הזה, הלוואי, הלוואי שניישם חלק מהם. תודה רבה רבה לכם, תודה רבה ולילה טוב. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא בפרשת וישלח, שהיא מעניינת לא פחות. היו עמנו, תודה.